שלום וברכה. אנחנו עושים בפרשת תולדות. תמיד אני אומר שפרשת תולדות היא המרכז של חומש בראשית. מכאן והלאה, מפרשת ויצא והלאה, אוחזים בסיפור של יעקב אבינו ומשפחתו. ובפרשת תולדות יעקב אבינו נבחר, נקרא לזה ככה, מוכרע שיעקב אבינו הוא ההמשך של יצחק. וחלק, כן, הרבה דברים בהמשך קורים כתוצאה ממה שקורה כאן. אני אכנס את כל הפרטים עכשיו. אני רוצה להתייחס לפרט אחד.
מה זה המרכז?
כי עד כאן, בעצם הסיפור של התורה הוא הסיפור של עם ישראל. עם ישראל נוצר כאן. יש אברהם ויצחוק הם הכנה, כן? והוריי יש על אברהם, יש בן בנים מחוץ לסיפור. ליצחוק גם יש בן שהוא מחוץ לסיפור. מכאן והלאה, יש עם ישראל. זה גם הסיבה שמיד אחרי פרשת תולדות, מיד אחרי בחירת יעקב, מופיע חזון הסולם. חזון הסולם בתחילת ויצא משקף את זה שהשמיים והארץ התחברו. יש לקדוש ברוך הוא נציגות בעולם, שזה עם ישראל. עד עכשיו היה צריך לעבור תהליכים כדי להכין את הרקע הזה. שוב, תחילת הסיפור הוא כמובן בבראשית, בבריאת העולם, ובחטא הדבורישתין, החטא של המבול, שגרם לזה שהעולם לא עומד במקומו הנכון. ואז יש בחירה של אברהם, ואברהם עצמו צריך לעבור תהליך, כן? תהליך של התקדמות עד... וכן, כל פנים. אני רוצה להתייחס לנקודה אחת מאוד מאוד מעניינת. אחד הדברים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, זה סיפור היחס בין ישראל לאדום. כן? איסוף תופס מקום מרכזי מאוד בהיסטוריה היהודית, נקרא לזה ככה. ואם אנחנו שואלים, אם אנחנו בוחנים, מה הרקע של השנאה בין עשיו לאדום?
לישראל.
בין עשיו לישראל. אז אנחנו רגילים מאוד להשתמש בביטוי שחזר רגילים להשתמש בו, עשיו בראש. אבל למה? למה עשיו בראש? מה הנושא העיקרי? אני מניח שהיה לו כמה וכמה חסרונות, לא רק דבר אחד, עשה כמה וכמה עבירות. וכולי, אבל מה באמת הנקודה העיקרית שעליה אנחנו, שזה הבעיה, אני קורא לזה ככה.
בתורה כתוב שהוא כך רשע, אם קוראים סתם ככה, לא...
הנביא בספר עובדיו ובעוד מקומות מאוד מאוד מדבר, גם בגיל הסנכו, כן, מאוד מדבר על איסוף, אבל אני חושב...
מלאכי,
איסוף
סנטי.
כן, מלאכי, הפטרה של פרשת סנטי, איסוף סנטי, ואוהב את יעקב את איסוף סנטי.
למה איסוף סנטי יעקב? הוא אמרה באיסוף.
כל ביחד. אני חושב שזאת הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית, וזה מאוד מאוד מעניין. כתוב בפרשה שלנו, אני אקרא את הפסוק, באופן מפורש. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. זאת אומרת, עניין הברכות, באופן יותר ספציפי, גניבת הברכות, העובדה שאין קירובין הוא זכה בברכות שהיה מקום לחשוב לפחות שמגיעות לאיסוף, הוא סיבת השנאה. וגם כשהנביא מתלונן על זה שמאות שנים אחר כך עדיין השנאה קיימת, אז הוא אומר, עברתם שמרה נצח. את אותה שנאה, אותו כעס שהיה לאיסוף על עניין הברכות, הוא שמר אותו לעולם.
אם מישהו היה קורא את הפרשה בלי חז"ל, אז הוא לא היה מגיע למסקנה שאיסוף הוא רשע.
אני לא אמרתי שעשיו הוא לא רשע. אמרתי ש... אתה שואל אותי, ואני רוצה לנסות קצת לענות את זה. במדרושים יש דיבורים רבים מאוד על עשיו. אני רוצה להתחיל, אולי נתחיל ככה, כן? בתחילת הפרשה אנחנו לומדים על עשיו חסרונות. התורה אומרת שעשיו היה איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב משתם יושב בו אלה. אז אפשר לקרוא את זה בצורה כזאת, הנה יעקב הוא ילד טוב, ועשיו הוא ילד רע. אבל חז"ל, אבל צריך להבין, שיאנק יצחק אבינו חושב אחרת. ברוך אתה לבין אלוהים. ולא זו מבד, אלא צריך להבין שיצחק אבינו לא אומר שלמרות שעשיו הוא איש יודע ציד, איש שדה, לכן למרות זאת אני אוהב אותו, אלא הוא אוהב אותו בגלל שאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. וכשעשיו מחליט, כשיצחק מחליט לברך את יעקב שעומד מולו, אז כתוב בתורה למה, וירח את ריח בגדיו כריח שדה אשר ברכו השם. זאת אומרת, הוא בעצם נזכר שעשיו הוא איש שדה, באמת זה שעומד לפניו הוא איש שדה. אנחנו יודעים שזה היה בגלל הבגדים של עשיו שרבקה נתנה לו. אבל, אבל זאת אומרת שהתכונות של עשיו הן תכונות ראויות לברכה בעיני יצחק. ולא נוכל בשום דרך להגיד, לא, זה טעות, לא נכון. כן, יצחק, יש לו מהלך, גם אם ההלכה היא לא כמותו, נקרא את זה ככה, עדיין יש מקום לעמדה הזאת. והתשובה היא פשוטה, כן, התשובה היא פשוטה מאוד. התכונות של עשיו הן לאו דווקא רעות. הן יכולות לשמש לטוב. יכול להיות שזה יותר מורכב, יכול להיות יותר קשה, זה לא הדבר הנכון לעשות, הקדוש ברוך הוא החליט אחרת, וכן הלאה. אבל היה מקום למהלך הזה, וכו'. מה גרם לכל המציאות של עשיו להפוך לרע? התשובה היא, היא מאוד מאוד מעניינת. התשובה היא, בגלל שיעקב אבינו נבחר להיות הנציג של הקדושה בעולם, וכיוון שלעשיו מאוד 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 קשה לקבל את הדבר הזה, אני יכול להבין גם למה, ממילא הוא הפך להיות לשונא של הקדושה. וזה הדבר מאוד מאוד מעניין, שבעצם הפך להיות מצב שהדרישה המרכזית והתביעה המרכזית מעשיו ובניו היא לקבל את הברוכס, של, לקבל, להסכים עם זה שהברכה נמצאת אצל יעקב. כן? אנחנו היום הזה מבינים, כן, בעולם, העולם מלא את האנשים, יש אנשים, יש בירות העולם, יש אנטישמיות, זה הפך להיות לכלי מידע העיקרי, זה שתי סיבות. אחת, בגלל שבאמת זה הדבר העיקרי שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא בחר ביעקב אבינו ובבניו כדי להביא את הקדושה לדרכם. הם הנציגות של הטוב בעולם, הנציגות של הקדושה בעולם, ומי שנלחם בזה, גם אם נגיד שיש לו סיבות, סיבות מקלות למה הוא נלחם, עדיין הוא נאבק נגד הקדושה בעולם. אבל יש פה דבר נוסף, גם מבחינה טבעית, טבעו של אדם שנאבק נגד הקדושה, שהוא הופך להיות נגד הקדושה, כן, הוא שם את עצמו, הוא מתחיל לסגל לעצמו את ההפך מהקדושה, הוא רודף את הקדושה בעולם, וזה מאוד מאוד מעניין.
אבל יעקב, כשהוא התנהג אחרת מעשיו שהיה ילד, אז הוא כן חשב שההתנהגות שלו לא ראויה.
תראה. אנחנו צריכים להתמודד עם הסוגיה. הסוגיה היא שהיה בבית של יצחק אבינו, היו שני מנדאומון, שתי תנועים. נעשה את זה ככה, יצחק ורבקה. ויצחק סבור דבר אחד, ורבקה סבור דבר אחר. שום דבר, שום הסבר שיעמיד את העמדה של יצחק כעמדה מגוחכת, לא יכול להיות פשט בסוגיה. חייב להיות שליצחק יש בעלך. עסקנו בשנים עברו, אני יכול להגיד לך בקצרה, מה יצחק חושב? יצחק חושב שכיוון שהנושא המדובר פה הוא לא מי צדיק ומי רשע, אלא איפה יכול לקום העם שמוזיק את השליחות האלוקית, הוא מבין, ויש צדק בדבריו, שאי אפשר להעמיד מיעקב אבינו את התכלס, כי יעקב אבינו הוא אדם שיש בו רק אור ולא כלים. אין לו ידיים, נקרא לזה ככה. מורי ורבי רב לייב היה אומר הרבה פעמים, שכשיצחק אבינו בירך בסוף, הוא בירך את מי שקולו היה קול יעקב, וידיו היו ידי עשיו. זאת אומרת, רק בצורה הזאת אפשר לברך. עכשיו, האם זה הפתרון? זה הפתרון שרבקו החזיקה ממנו, וזה הפתרון שבסופו של דבר ההשגחה העליונה קיבלה ויצרה. אבל להגיד שעשיו הוא רושה כי הוא רושה, זה בעייתי. והסיבה העיקרית, ואתה מסתכל בפסוקים ורואה את הטענות שהנובי מתלונן על עשיו, הטענה על עשיו שהוא רודף את הקדושים, שהוא רודף את יעקב. על השנאה, על העוינות, נראה, וזה נכון. זה נכון, זה נכון, נפלא מאוד, נפלא במובן של זה פלא לראות איך אחרי שההיסטוריה התגלגלה, ההיסטוריה האלוקית התגלגלה בצורה כזאת, והקדוש ברוך הוא בחר בישראל והעמיד בעולם, עם ששליחותו הוא להציג את הקדוש ברוך הוא בעולם, להציג את הטוב בעולם, להציג את הקדושה בעולם, זו השליחות של עם ישראל, ועם ישראל משתדל, עושה את זה לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, אבל זה התפקיד של עם ישראל, זה עד כדי כך קשור וכרוך בגורלו של ישראל, שאפילו כשעם ישראל לא רוצה להציג את הדבר הזה, גם הוא הופך להיות לסמל לדבר הזה בעצם הנוכחות שלו. והסוגיה הזו של אהבת ישראל, שגם שיהודים לא רוצים לייצג את הקדושה בעולם, עצם הנוכחות שלהם מעוררת את הבעיה הזאת בעולם, ואת הסוגיה הזאת בעולם, הם הפכו להיות, זאת אומרת, במילים אחרות, בעוד שבאופן עקרוני היה נכון לבחון כל אדם בעולם, בשאלה האם הוא טוב או לא טוב, באיזה מובנים של טוב, ואני מניח שהמבחן הזה קיים כמובן, אבל אחד המבחנים העיקריים והמרכזיים בעולם, כלפי אומות העולם, זה השאלה היא האם הם מכירים ומקבלים את הקדושה בעולם. הזכרנו את זה, לא מספיק אולי אחד, שבוע שעבר, רש"י מביא מחז"ל, שלבני הפילה כשאם נוסע לברום מתון לו, אומר רש"י שם תאומה נתן להם. אני חושב שהנקודה העיקרית היא כי שם נמצאת ההפרדה בין יצחוק לבין אומות העולם. מי שרוצה מכל מאות עולם יכול לבוא ולהתחבר לאברום או ליצחוק, או להתחבר לגמרי ולהיות גר, ואז הוא לגמרי לגמרי נמצא בקדושה, או אפילו לא, אין לו רצון, אין לו נכונות לוותר על כל מה שיש לו, ורוצה להישאר במקום שהוא, והוא רק לומד מעם ישראל את שבע מצוות בני נוח, או אפילו נגיד פחות משבע מצוות בני נוח. כל זה, כל אלה מקבלים חלק בקדושה באופן יחסי, בתנאי שהם מבינים שהקדושה נמצאת שם. פתאום הפכה להיות שאלה מרכזית מאוד בעולם, האם אתה מקבל את העובדה של ישראל, והנוכחות של עם ישראל בעולם הפכה להיות השאלה המרכזית, מה אתה, איך אתה, הלא יהודי, מתייחס לזה.
הבעיה
היא... כן, ולכן השנאה של אומות העולם לישראל, היא הפכה להיות הסימן דרך המובהק בין העמים, אני רוצה להראות דבר מעניין, כן, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים ככה רגילים להגיד, נקרא לזה גולוס אדום, הגלות ש... גלות רומי, קוראים לה גלות אדום בחז"ל. אני חושב שאין צד בעולם שרומי מבחינה אתנית הם אדום. מי שרוצה את המבנה של ההוכחה לזה, הגויים ככה עושה את החשבון, כן, כתוב ב... 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 כתוב ב... זה נמצא פה. כתוב בפסוק, וצי מיד קיטים, בפרשת בולוק, וצי מיד קיטים, ואינו אשור ואינו עבר, אז אונקלוס מתרגם, וצי מיד קיטים, וציאן הצטרכן מרומאי. זאת אומרת, קיטים זה רומי. לא יפה להגיד שאונקלוס הכיר אותם היטב. והוא אומר, רומי הם קיטים, קיטים הם מבני יפת. כך כתוב מפורש בפרשת נח. זאת אומרת שרומי בכלל לא שייכת לסיפור של אדוים, הם עם מבני יפת, לא קשור בכלל לסיפור. ואם אנחנו שואלים למה חז"ל מכנים אותם תמיד אדוים, אני חושב שהסיבה היא זו. הסיבה היא זו, כי רומא הפכה להיות לנוצרית, אומנם אחרי חורבן ירושלים, וברגע שהפכה לנוצרית היא הפכה למי שמנהל מלחמה על הבחירה בעולם. ואני אסביר את זה. כן, למוחדצר המלך בובל אין לו שום עסק עם זה שעם ישראל נבחר על ידי הקודש ברוך הוא, או לא נבחר, זה לא מעניין אותו. הוא רוצה לשעבד את ישראל כי הוא רוצה את המשאבים שיש להם, ואין לו, אין לו, תחשבו על עצמכם מה שאתם רוצים, זה לא מפריע לי. גם יובון.
למה?
הוא
כאן מספסל, ממש כולם יש את החבות.
זה הכבוד שלו האישי. הוא דאג לכבוד שלו האישי, באיזה צורה, באיזה רמה. לא חושב שיש לו עניין, הוא לא עסוק ביהדות ולא במשמעות שלה, זה לא מעניין.
לא,
מלאומי אמרת,
זה הולך על קיסר ירושלים,
לא? לאומי לאומי אמרת, זה הולך על איסור.
על קיסר ירושלים.
מה? כן, כן, הגמרא אומרת, הגמרא הופכת את קיסריה, שהיא המקום של הקיסר, הרומי. את רומי לאדום. מה כשווה חיבור בין רומי לאדום? התשובה היא, כשרומי נהפכה לנצרות, היא בעצם מנהלת מאבק על הבחירה בעולם. וגם משמואל, מה? האם הקדוש ברוך הוא בחר בישראל או לא?
זה היה יכולת הבחירה של כל אדם.
לא, 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 לא הבחירה האישית, בחירה על הנבחרות.
לפניהם היה מישהו שנבחר
לזה? אני לא ידוע, לא ידוע לזה. קראו להם אדוים בגלל זה, זאת אומרת, בזה הגמרא כבר ודאי שרומי הייתה נצרות. וחז"ל קוראים לרומא, רומא הפכה להיות, היה לה מאבק. אולי רומא לפני זה היה לה סיבות דברים כאלה, אבל אם אנחנו שואלים למה גולוס ישמואל נכנסת לתוך גולוס אדוים, התשובה היא שגם ישמואל מנהלים מאבק על הדבר הזה.
יש
מאבק
של
דתי? יש. גם מאבק דתי יכול להיות אחרת. לצורך העניין המאבק של יובון הוא סוג של מאבק דתי. כן, יובון הם עובדי אלילים, והם מנהלים מאבק נגד היהדות, כי היהדות היא זה, אבל הם לא עסוקים בשאלה אם אלוקים... כן, הם לא עסוקים בשאלה, אני לא יודע, דתי, יכולת לזה עוד משמעות, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אבל הם לא עסוקים בשאלה האם היהודים, אם הקדוש ברוך הוא בחר בישראל או ביוון, הם מעולם לא אמרו שהקדוש ברוך הוא בחר ביוון. הם לא עסוקים בדבר הזה. המאבק על הבחירה הוא מאפיין את המאבק עם הנצרות ועם האסלאם. כן, ולכן... מה?
זה אדום
ישמעאל. הם לא ישמעאל במובן הזה, במובן הזה, במובן הזה, הישמעאל הם חלק מגלות אדום. ושוב, מה הסיבה? הסיבה לזה היא כי הקדושה מופיעה בעולם, הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם בישראל. עכשיו, כאשר הגוי עומד מול זה, יש לו כמה אפשרויות. יש לו אפשרות אחת לקבל את זה, ולקחת מזה מעט או יותר, לפי דרכו, הוא יכול להתגייר לגמרי, הוא יכול לבוא ללמוד לחוב, שכתוב לאוסיד לובוי, כי מציון תצייתו הוא דבר השם מירושלוים, הוא יכול לקחת רק טיפה ולהגיד שם, הביצת בן לא ירח ברמה כזאת, ברמה אחרת, והוא יכול להגיד, לא, 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 אני לא מסכים, אני לא מקבל את הדבר הזה, אני מנסה להילחם, הדבר הזה מעמיד אותו במאבק כולל נגד הקדושה בעולם.
אבל גם האסלאם וגם הנצרות לא טוענים טענות של איסוף. כן, אבל אתה
משנה. אני חושב שהברכות
שייכות להם.
כן, ממש ככה, ממש ככה, כל אחד עושה את זה בנוסח אחר, הנצרות עשה את זה בנוסח שהקדוש ברוך הוא עזב את ישראל, ועזב את ישראל, והיום הוא בחר בעולם הנוצרי, זה הנוסח של הנצרות, והנוסח של האסלאם, הם אומרים, היהודים שיבשו וכו' וכו', במקור הקדוש ברוך הוא בחר בישמעאל, זה לידי הנושא. זה ליד הנושא, וזה מחויב להיות ככה, כי כיוון שהם מאמינים באמונת הייחוד באיזשהו, ברמת הבסיס, אז הם, והם לא מוכנים לקבל את הסדר, את העיקרון שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, אז זה שם אותם אדום, ומאוד מעניין שהנביא מדבר על אדום בעיקר על השנאה שלו לישראל. כאשר נבוכדנצר המלך בבל, מקריב את ירושלים ומוציא את עם ישראל לגלות, עמדו שם האדומים, ודאגו שאף אחד לא יברח. איך הנוסח, אני אקריא לכם את זה.
אל תעמוד על הדרך להכניס את
פליטות. כן, כן. ביום עמודך מנגד, ביום שבועות זרים חילו, ואחר כך כתוב, ואל תעמוד על הפרק להכרית את פליטה, ואל תסגר שרידה ביום צרה. נבוכדנצר, לא אכפת לו שכמה יהודים יברחו. הוא רוצה לקחת אותם, לשעבד את העם היהודי באופן כללי, לכבוש את ארצם וכו' וכו'. אם מישהו ברח, שיבושם לו. כן, כל מה שזה מיעוץ, כן, הוא ניצח במלחמה, זה פשוט. מי הוא האדם שעומד שם ומפריע לו שיש כמה יהודים שברחו, אנחנו הכרנו את זה בצורה הכי קיצונית, בזמן המלחמה עם ישו, עם היטלר. כי הוא באמת, ההבנה שיש פה שנאת עולם לעם עולם. השנאה הגדולה הזאת, בגלל שעם ישראל מייצג את הבחירה, זה באמת, יש פה סיבה, יש משהו טרגי קצת, כי יש לזה סיבה מובנת, למה זה מפריע לאנשים. הקנאה היא מידה מובנת, כן? ובפרט שזה מעמיד את האדם הלא יהודי במקום בעייתי מלכתחילה, הוא כדי להתקרב לקדושה לגמרי, צריך לעזוב את עמו ולהצטרף לעם אחר, שזה לא קל. או לקבל לחילופין, שהוא מקבל חלק מהבחירה, כאילו אם הוא נמצא מרחוק. אז, אבל על כל פנים, בעצם המציאות הזאת יוצרת בעיה רצינית מאוד, והיא שורש לחלק גדול מאוד מהבעיות של עם ישראל, ודאי מזמן הגלות, מחורבן בית שני והלאה, שבעצם אנחנו בעצם נושאים על עצמנו את השעת השכינה בעולם. אנחנו אלה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, בנו השכינה שורה, אנחנו מזיקים את התורה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מזיקים את הנוכחות האלוקית בעולם בעצם. ואומות העולם צריכים לעמוד מול זה, וזה יוצר אתגר גדול מאוד. וזה מדהים באמת איזה שנאה גדולה הדבר הזה הביא מצד אחד, וכמה השנאה הזאת היא הופכת להיות למרכז.
זה הנושא של אנטישמיות?
כן.
איך אפשר לפתור את זה? אם אנחנו באמת מקיימים את ה...
אני אולי אגיד משפט אחד, אני לא חושב שאנטישמיות פירושו ש... זה טעות לחשוב שאומרים שגויים שונאים יהודים, הכוונה היא שגויים שונאים יהודים, נקודה. אלא יש בעיה מהותית ביחס של הגויים ליהודים, שמביאה לשנאה. בוודאי שעדיין יש דרכים שונות איך יהודים צריכים להתנהל ואיך צריכים להתנהג. אני גם לא יודע עד מתי זה נמשך, עד מתי זה יימשך. אני לא יודע, אפשר, האם החוק הזה הוא חוק מוחלט, עד מתי, בפרט שאנחנו יודעים שהגויים של ימינו הם לא אייסוף בעצמם. הם בחרו ללכת בדרך של אייסוף, תקרא לזה ככה. צריך לחשוב על זה, זו שאלה קשה מאוד, מה נכון, איך נכון לפעול, אבל אני
חושב... יש הרבה שלא ככה. כולם מבעל...
אני חושב שהאנטישמיות, יש לה השפעה. תראה, היו באמריקה, ויש באמריקה גורמים אנטישמיים. כמה הם חזקים, הם הרבה יותר רגיוניים ונורמליים מאשר האנטישמיים האירופיים וכולי, אבל...
כשהעם היהודי התחזק, האנטישמיות גם תגדל.
אין לי יותר.
כשעם ישראל לא מהווה איום, העולם המערבי, אז אין אנטישמיות, שהוא יהווה איום,
אני חושב שהוכח שעם ישראל היה גם חלש מאוד מבחינת היכולות המציאותיות שלו, הוא הצליח להרגיז את העולם האירופי.
אני שואל שאלה, אב, זה לא יכול להיות שתמיד יש שנאה ולפעמים משתלם להם להראות אהבה?
תראה, אני חושב שלצייר את הדבר הזה זה כמו שיגיד, הלכה אומרת שחמות שונאת את קלתה. עכשיו תבוא אליך אישה ותגיד לך, אני קלה של פלונית, נכון? אין סיבה להשקיע בלהתנהג יפה עם השוויגר שלי. בכל מקרה, כתוב בגמרא שחמות שונאת את קלתה. כל אחד מבין שלא לזה כוונת חז"ל. חז"ל אמרו דבר אמיתי שהם אמרו שחמות שונאת את קלתה. אמרו שיש אתגר, יש פה בעיה, יש פה במערכת היחסים הזאת בעיה מהותית שיוצרת אתגר. ודאי שמאוד מאוד משנה איך הקלה תנהג עם החמות, ולא כל חמות עושה את זה באותה מידה, ויכול להיות שיש חמות שבכלל מתגברת על זה. כן? התשובה לזה היא גם כאן, אין הכוונה, כולם מבינים את זה, שאם אדם הולך ומרגיז את צורך העניין את הגויים. מה זה משנה? בכל מקרה הם שנים אותך, מה שאני תרגיז אותם או לא? זה לא נכון. זה לא נכון, צריך לנהוג נכון, וצריך להבין. להבין שביחסים שלנו עם הגויים יש בעיה מובנית, בעצם מערכת היחסים. הבעיה המובנית היא שהם, תלוי שוב, ומאוד מאוד משנה איפה הם חיים, אבל באופן עקרוני, הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, והם, הבחירה הזאת מוציאה אותם.
כמה אחוז מהגויים באירופה אהבו יהודים בגלל שהם ראו בהם סמל ודוגמה, לטוב. אולי
חצי אחוז. השאלה המספרית היא שאלה, אני לא אמרתי שזה לא חשוב. זה ודאי חשוב פרקטית, אם אדם רוצה לדעת איך להתנהל, הוא צריך לעשות סטטיסטיקה לדעת כמה אנשים שונאים אותו וכמה לא. אני מדבר עכשיו ברמת העיקרון. ברמת העיקרון, אני לא חושב שהכוונה של הדברים הוא שהאדם צריך לפעול בלי להתייחס לשאלה מה הגויים חושבים, לעשות מה שבא לו, ולהגיד מה זה משנה, בכל מקרה הם שונאים אותי. זה לא נכון. זה לא נכון, זה בא להדריך את הבן אדם ולהגיד לו, תקשיב, יש פה בעיה מובנית. אל תחשוב שהיחס של הגוי אליך הוא פשוט, הוא מורכב, הוא מורכב. מה, איך זה יהיה בפועל? מאוד מאוד משתנה בהתאם להרבה דברים, הרבה שיקולים, בהתאם למצב הכללי, בהתאם למצב שלו, בהתאם למצב שלך, בהתאם להתנהגות שלך. הרבה מאוד דברים יקרו וישפיעו על הדבר. כתוב בתיקון הזוהר, והגוין הוא פירש את הדברים בצורה מאוד מפורשת, שיום אחד מסתיימת גלות אדום, ובתחילה הגלות של ערב רב. כן, הדבר הזה נכתב בתקופה שאף אחד לא חלם על המציאות הזאת, אבל זאת המציאות שבה אנחנו לכאורה חיים. אנחנו חיים במקום שבו גלות אדום בפשטות נגמרה. כן. אני לא מכיר, חוץ מקבוצה קטנה של יהודים שנמצאת באיראן, יהודים שנמצאים במקום אצל גויים, תחת הכוח של הגויים, שהם לא יכולים לעלות לארץ. שנייה, דקה. אני לא אומר שהשנאה שעשיו סונדל יעקב לא משפיעה עדיין על העולם. אבל אם אתה שואל האם יהודים נמצאים היום בגלות, התשובה היא, כמעט כל היהודים שנמצאים בגלות, נמצאים שם אם הם בוחרים להיות שם. וזה לא נקרא גלות. ברוב המקומות הם גם יכולים לנהל את החיים פחות או יותר כסדר. האם לא קורה אסון ומישהו בדובאי נהרג, אדם בן של חבר שלי? זה קורה. אבל וגם זה נכון שהמדיניות של הגויים משפיעה ומפריעה ליהודים לפעול בכל מיני דרכים, הרבה בעיות יש. בגלות, בגדול, עד לפני 30 שנה בערך, היו מיליונים של יהודים תחת השלטון הסובייטי. וזה ברצף. זאת אומרת, היהודים היו בגלות מיום שנחרב הבית השני, אולי קצת קודם, עד לפני 30 שנה. זה הייתה המציאות. למעשה, אחרי שברית המועצות נפלה, בגדול, שוב, אני לא, אתה יכול להגיד לי, אולי ברוסיה, אלא, בכל מיני מקומות יש בעיות וכו', גם באיראן אני לא יודע אם יהודים לא יכולים לעלות לארץ אם הם רוצים, יכולים לעשות, יכולים.
אבל האירוע על הבחירה היהודית עדיין קיים.
כן, המאבק קיים, אבל עמי זה לא ממש גלות, ולעומת זאת, יש גלות של ערב רב. אני רוצה קצת להסביר את המושג גלות של ערב רב, כי המושג, אבל את ערב רב זה לא שם של אנשים. ערב רב זה עמדה. זו עמדה של בן אדם. שמסיבות מסוימות הוא יכול להיות, אתמול הוא יכול להיות צדיק, מחר הוא יכול להיות צדיק. זה לא אומר, זה עמדה, עמדה מסוימת של אדם שנמצא ברגע מסוים, והוא אומר, אני רואה מול עיניי איפה הקדושה נמצאת, איפה נמצאת ההערה האלוקית, ואני נאבק בזה. כן, בזוהר יש איך תמצא שאדם יכול להיות צדיק.
לידו אם זה ששנים באותו עמדה, זה מתוך עם ישראל וזה מחוץ?
כן, כן, ההבדל הרבה יותר גדול, ההבדל ערב רב הם יהודים. הם יהודים, והמלחמה איתם, המלחמה שהגויים מנהלים איתם, היא המלחמה של הסערה, של, 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 של עשיו בקדושה. אבל, מה?
הרב הסביר שם משהו מאוד חשוב. אתמול ראיתי שמישהו בקנדה אמר שיש שם התפרעויות, ואמר, אנחנו סובלים בגלל ויכוח שנמצא בצד השני של הים, כל המדינה שלנו מזועזעת. אז בעצם העולם כולו הפך להיות בין ערובה לסיפור של ערב ערבים.
כן, כן, זה נכון מאוד, זה מאוד מאוד נכון, מאוד נכון באופן כללי על כל ההיסטוריה. האנטישמיות הפכה להיות לאחת הבעיות הגדולות של האנושות. ככה שמעתי פעם מראש ממשלת ישראל, כן? העם היהודי הוא 1% מאוכלוסיית העולם. ככה הוא אמר, אני לא בדקתי, לא בדקתי המספרים. 1% מאוכלוסיית העולם, אתה אומר, לא מדינת ישראל, העם היהודי כולו.
20 מיליון, מתוך...
לא יודע, אתה תקן את הנוסח, ככה אני שמעתי, לא בדקתי את המספר. ומצליחים להסעיר את העולם מאוד מאוד, והסיבה היא זו, כי עם ישראל נושא בתוכו בעצם המציאות שלו, גם אם הוא הופך להיות חילוני, הוא נושא בעצם הסיפור שלו, את הסיפור האלוקי, את הסיפור של התנך, שהוא הנוכחות האלוקית בעולם. והסיפור הזה הוא רלוונטי לכל אדם בעולם. הסיפור הזה רלוונטי לכל אדם בעולם, וזו בעיה אמיתית. עכשיו, אני לא אומר שהפתרון היחידי הוא שהם ירגו אותנו ואנחנו נברח מהם, או הם ירגו אותנו, אנחנו נהרוג אותם. יש הרבה מאוד דרכים איך להתמודד בדבר הזה, וצריך לחשוב על זה ברצינות. אני מאמין שהשיח שהיה ליעקב אבינו עם עשיו בפרשת וישלח, שהוא שיח טרגי, שיח שאין בו שום כנות ושום אמת ורק משחק, לא חייב להיות תמיד. לא תמיד זה חייב להיות. יכול להיות שיש מצבים שבהם אפשר לדבר, וצריך לחשוב על זה ברצינות. אבל צריך לדעת שיש פה סוגיה מהותית. הסוגיה המהותית היא שהקדוש ברוך הוא העמיד, והוא בחר לעשות ככה מסיבות שלא נכון היום, לא כרגע המקום לפרט אותם, להעמיד נציגות של הקדושה בעולם, של שם השם בעולם, של היושר בעולם, של הצדק בעולם, של חסד ואמת אצל עם ישראל, והדבר הזה יוצר אתגר מהותי לכל האנושות. זה הסיפור. עכשיו, הדבר הזה קיים בתוך עם ישראל, כיוון שבעם ישראל עצמו יש יהודים ש... שוב, זה לא שם של יהודי, זה לא אדם מסוים, אלא ישנה עמדה כזו, שאדם רואה מול עיניו איפה הקדושה נמצאת, זה מעורר אתגר. שוב, אני לא חושב שהאתגר חל רק על האדם שנמצא בחוץ. גם מי שנמצא בפנים צריך לחשוב איך להתנהל ואיך להתנהג, ושוב, חלק גדול מהאנשים נמצאים במקום הזה בגלל שדחפו אותם לשם, בגלל ששמו אותם שם.
יש לזה מקום
להתבונן
לערב
בפני
שחז"ל מגלים לנו
ביציאת
מצרים, או
כאילו
מה
שכתוב? אני רוצה להגיד לך משפט מאוד משמעותי. כשחז"ל אומרים לך, חז"ל, כן, בחלק גדול מהדברים כתוב רק אצל הגויים, אבל אני אומר, כשמדברים על ערב רב, זה שפה. זה שפה. שפה להגדיר מציאות. המציאות היא שבעם ישראל עצמו, ככה זה יוצא במדבר עם הערב רב, ולכן משתמשים בשפה הזאת. יש אנשים בתוך העם היהודי שהם נאבקים נגד מוישה ונגד על משה ועל משיחו. על השם ועל משיחו, כן, על מוישה רבן. הם נאבקים נגד התוכנית האלוקית. זה נכון בחטא המרגלים, זה נכון בחטא העגל, כל מקום לגופו. זאת אומרת, העניין של ההופעה האלוקית יוצר אתגר מורכב ומסובך, שצריכים להתמודד איתו. והאתגר הזה הוא אתגר שנופל על כולם. זאת אומרת, גם אנוכי, אני נמצא, אם אני רואה את עצמי שייך לקדושה, אני צריך לחשוב על השאלה, באיזה אופן הקדושה מופיעה בעולם, באיזה דרך הקדושה מופיעה בעולם. מוישה רבינו אומר משפט מדהים בפרשת קורח, מפחיד ממש. מוישה רבינו נמצא במקום שבו מערערים על האמינות שלו, והולכים לעשות מבחן, כן? בויקר ויודע השם את אשר לו ויקריב אליו, כן? כל קורח ועדתו יביאו בחטות, ואיפה שתרד אש מן השמיים, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. ואז משה רבינו אומר משפט, אל תפן אל מנחתם, כי לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראיתי את אחד מהם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בוא נניח שחלילה, חלילה, חלילה, משה רבינו כן היה גונב איזה חמור מאחד מעדת קורח. האם זה מצדיק שאש תרד מן השמיים בעדת קורח? איפה ההיגיון? איפה ההיגיון? הרי אני דון פה עם משה רבינו. מה ההבדל בינו לקורח? ההבדל, יש, לא מוישה, ההבדל הוא שמשה רבינו קיבל תורה מסיני, וקורח לא. קורח טוען שמשה רבינו, בפור שלמה הוא קיבל תורה. האמת היא שהקדוש ברוך הוא בחר במשה רבינו את התורה. אתה שואל אותי למה הוא בחר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיחליף את משה רבינו. אבל קורח מערער על הסיפור של תורה מן השמיים. האם נכון שהקדוש ברוך הוא ייתן חיזוק לעמדה הזאת כי משה רבינו גנב מקורח אישית? איפה ההיגיון? והתשובה היא שטבעה של הקדושה שהיא דורשת להיות נקייה. טבעה של הקדושה שהיא דורשת להיות נקייה. אומרים שרב חיים סולובייצ'יק אמר לסקנים שלו בבריסק, שאתם יודעים למה חילונים מצליחים במאבקים? כי סוף האמת לנצח. אז אמר לו, אי תוכל? הוא אומר, הם נלחמים עבור השקר, הם עושים את זה באמת. אתם נלחמים עבור האמת, אבל אתם עושים את זה בשקר. כן, כשאנשים עושים עוולות, גם אם הם עושים את זה בשם המגמה הנכונה, אז התוצאה של זה, אבל יש פה בעיה מהותית, הבעיה המהותית היא, ואני, כן, הבעיה המהותית היא, התקשרה לאישה חשובה מאוד, כן, אישה לא דתייה, היא אומרת, היא שמעה איזשהו שמסרתי, לא משנה, היא אומרת, אתה אומר שחלק גדול מהמוטיבציה של הציבור החרדי בפעילות שלו, בכל המקום שלו, זה להתרחק מהחילונים. היא אומרת לי, החילונים זה אני. איך אני צריכה להרגיש עם זה? מה? כן. אני לא שאלתי אותה אם היא מניחה תפילין או לא, אבל ככה היא הזדהתה. וזו שאלה רצינית מאוד. זו שאלה רצינית מאוד. עכשיו, אני יכול להגיד מה את רוצה ממני, מה אני אעשה? אבל זה לא נכון. שוב, התפקידו של יהודי להסתכל על המציאות ולשאול את עצמו מה נכון.
מה
המנה? עניתי לה שקודם כל הסברתי לה את ההבדל, את האסימטריה. אסימטריה בין היחס של החילוני אל הדתי והדתי אל החילוני. אמרתי לו שהחילוני יכול לחיות בשלום עם זה שמישהו בוחר לשמור שבת, כי בא לו. כן, אתה לא חייב לעבוד כל יום, אתה יכול לעבוד רק 6 ימים בשבוע, למה לא? אני יכול אפילו לראות בזה יפה, שאתה יום אחד עם המשפחה, ואתה רוצה עוד יום לתפילה ולכל מיני דברים יפים וטובים, זה יפה מאוד. ואילו העמדה הדתית היא לא שאנחנו רוצים לשמור שבת, אלא שחייבים לשמור שבת. והעמדה, לאפשר לגיטימציה לתפיסה חילונית, זה מאוד מורכב. זה נקודה אחת. נקודה שאני לא יודע שאנחנו אומרים את המשפט תינוק שנשבע, זה נשמע כאילו אמרנו, אתם תינוקות שלא יודעים. זה לא המשמעות. תינוק שנשבע זה הקטגוריה ההלכתית שבתוכה אנחנו פועלים, כאילו כדי למצוא במקורות, אבל המשמעות היא שאנחנו מבינים שהאתגר המוטל על בני אדם כדי להגיע לאמת הוא אתגר גדול, לא פשוט, ואני לא חושב שאני הגעתי לאמת כי אני צדיק, אני קיבלתי את האמת מאבותיי וכולי, גם אחרים, ואני מבין שיש פה אתגר שמוטל על כולנו איך להתנהל במציאות הזאת, מעבר לזה שהדברים הטובים והחשובים והנכונים שאת עושה בחיים שלך, הם ראויים לכל שבח. כן, כל פנים, מה שאני רוצה לבטא, מתעורר לי הדבר הזה, כן, יש פה אתגר מהותי. האתגר המהותי בעצם המציאות שאנחנו חיים פה במקום, שיש מישהו שמייצג את הקדושה, ויוצר אתגר לאדם הלא דתי, והוא יכול להתייחס לזה בדרכים שונות, הוא יכול להגיד, אשריכם אני מעריך אתכם, שזה אתגר מאוד, מאוד מורכב לבקש כזאת עמדה. מה?
המסורתיים.
האנשים מסורתיים, כן. דרך אגב, יש להם כלי מאוד מעניין למסורתיים שהם עומדים בזה. הם מוכנים להגיד לעצמם, אני לא עקבי. כן, אני לא, וזה דבר מאוד מעניין, כי במחשבה מסוימת, החוסר עקביות של המסורתיים היא ראויה לגנאי. כי מה זאת אומרת אתה לא עקבי? מילא אדם שחושב שזה הדבר הנכון, עוד מילא. אבל זה ממש כמו באותו סיפור. כיוון שהשאלת היחס אל ההופעה האלוקית בעולם היא השאלה החשובה שנדרשת מבני אדם, אז מילא העקביות היא יוצרת בעיה. כן, יותר טוב במובן מסוים להיות לא עקבי ולחיות בשלום עם הנוכחות האלוקית, מאשר לנהל מלחמה עם הנוכחות האלוקית, כי אתה עקבי לגמרי. בסדר, הכל יחסי. לפעמים תוסיף למשפט שאמרתי, לפעמים יותר טוב להיות יותר לא עקבי.
הלא עקביות שלהם היא עד הכבוד הדת. הכבוד הדת זה מה שמגדיר אותם, לא?
כן, אבל כשאדם בא ואומר לך, אני אישית, אני מאמין לגמרי בהשם ובתורה, אין לי ספק שהתורה היא נכונה. אבל אני לא, אין לי... קשה מאוד לנמק עמדה כזאת באופן קוהרנטי. וזה מורכב. אבל בסדר, אנחנו נוגעים פה באופן עקיף בכל הבעיות, אבל תפסתי...
מדינה,
אבל אנחנו...
לא.
מסכים?
לא, הבעיה, הטענה הזאת היא שאנחנו רוצים עוקבים ולא להגיד שאני דתי בלב ואז זה פותר אותי.
מסכים לגמרי. אני אומר, אני רוצה לומר את זה באופן...
הרב היה עושה בלי הגויים.
בלי? תשמע, בהרבה מאוד מקומות, אני חושב שמה שעשה הגויין בהגדרה הערב רב, דרך אגב, זה מאוד מאוד מעניין שהגויין עשה את זה, כי הגויין חי בתקופה שעדיין לא היה דבר כזה. התופעה של... לא, התופעה של יהודים חילוניים היא הדבר ש... אולי תחילתו הייתה אז, תחילתו התחילה אז כבר. אבל התשובה של הגויין, הסיבה של הגויין אומר ככה, כי כך כתוב בתיקון הזוהר, הוא מפרש את מה שכתוב שם, כן? הוא גם אומר שתקום מלכות ברישיון האומות. מי יכל לדבר בזמן הגאולה על המילים רישיון האומות? כן? היה מושג כזה שנקרא האומות? כן, האומות אף פעם לא ישבו ביחד ודיברו, היה רק מלחמות בין האומות. התשובה לזה שהגאון לא אומר את זה לבד, הגאון אומר את זה, הוא מתרגם את התיקון הזר לעברית. כן, ושם כתוב, שם דובר על האומות. עכשיו, לא משנה, זה לא הנושא שלי. הנושא שלי הוא שהאתגר שמוטל עלינו היום, באופן יותר חזק מבהיסטוריה כולה, זה לנסות להתמודד עם העובדה הזאת, שמצד אחד, יהודים שומרי תורה ומצוות נאמנים להשם, משתדלים לשאת את שם השם בעולם, להעמיד אותו בעולם, והם צריכים להתמודד עם העובדה שיש מסביבם אנשים ש... לא לגמרי יודעים, או לא יודעים, או בכלל לא יודעים, או לא משנה באיזה מקום, וצריכה להתקיים איזושהי מערכת יחסים משותפת, איזשהו מקום משותף שאנחנו חיים בו, ולנהל אותו. ואיך הדבר הזה מתנהל? האתגר הזה הוא רובץ על כל הצדדים, והוא הופך להיות לאחד האתגרים המהותיים ביותר. זה מה ש... מה?
מה לקראת?
גם על היהודים הנאמנים להשם, וגם על היהודים הלא נאמנים להשם. אלא שהם לא דתיים. זה גם מחייב...
גם באמצע הגלות של אדום, יש לנו דיאלוג איתם על
אני רואה שהקדוש ברוך הוא בא לאומות העולם ותובע מהם למה אתם שונאים את היהודים. מצווה מהם לא לשנוא את היהודים. למה? בגלל שבסופו של דבר זה מאוד מאוד מעניין הסיפור. כי למה היחס לעם אחר הופכת להיות לשאלה מרכזית בחיים של בן אדם? יושב בן אדם שחי לצורך העניין באוסטרליה. כן, אני, אוסטרליה אני מזכיר, כן, אני אספר סיפור יפה מאוד. ב-1933 גרמניה... היטלר עלה לשלטון בגרמניה, ונוצרה בעיה עם יהודי גרמניה בהתחלה. אז לא דיברו עדיין על כל יהדות העולם וכו', אבל היטלר אמר, יהודי גרמניה מציקים לי. ודיברו מה לעשות איתם, ב-1938, אם אני לא טועה, עלה, מישהו עלה רעיון ש-150,000 יהודי, אם אני זוכר את המספר נכון, יהודי גרמניה יחולקו בכל העולם, זה לא מאוד הרבה אנשים, ויפתרו את הבעיה. הראשון שהגיב היה ראש ממשלת אוסטרליה. והוא אמר, בערך ככה, הדבר הכי מתואב בעולם, שאני לא יכול, אני שונא אותו לגמרי, זה אנטישמיות. אנטישמיות היא מחלה מתואבת ומגונה. מידות רעות ושנאה ורוע לב. ואני רוצה לציין לשבח שאוסטרליה נקייה מאנטישמיות. אתם יודעים למה? כי אין שם יהודים. אם יבואו לפה יהודים, יהיה פה אנטישמיות. לכן אני מתנגד לתוכנית הזאת.
התשובה, ההסבר עליו, אני
מכיר
את מה שאומרים, ההסבר הוא
שראש
ממשלת אוסטרליה ידע שחלק מהעם שלו הם אנטישמים.
זאת אומרת שהאנטישמיות הייתה שם גם קודם, זה מה שאני אומר. כן. זאת אומרת, אדם, זה דבר מדהים, אדם שחי במקום שאין בו יהודים, ובעצם אחת התביעות הגדולות שההשגחה העליונה מפנה אליו, זה אל תשנא יהודים. למה? מה פתאום? למה זה כזה נושא? שיגיד אדם, אני לא מתייחס לסיפור הזה, אני חי לעצמי באוסטרליה, תן לי לחיות לבד. התשובה היא לזה, כי כיוון שהעם היהודי בעצם הנוכחות שלו מזכיר את שם השם, העם היהודי בעצם הנוכחות שלו מזכיר את הקדושה בעולם, הוא, אין מה לעשות, אין מה לעשות, את היחס לקדושה.
מה ההבדל בין הזמן של הגלות עצמה לזמן של הגלות הערב מבחינה
הזאת? לא, ההבדל הוא שאותה סוגיה הפכה להיות לסוגיה בתוך העם היהודי. זה ההבדל העיקרי. שבעוד שעסקנו אז עם גויים, עסקנו או לא עסקנו, לא משנה, השוריה הייתה היחס של הגויים אלינו, וגם שם אני חושב שהאתגר היה גם ליהודים. כן, אני גם חושב שהיחס לגויים, כן, לצורך העניין להתנהג נכון עם הגויים, כן, חז"ל תקנו לנו את הסדר, דרשו בשלום העיר אשר אתם הולכים שם, ואם יהודים נוהגים לא נכון, הם אשמים במידה כזו או אחרת, בתוצאות. באותה מידה, אותו עיקרון, במידה אחרת לגמרי, מתקיים היום בתוך העם היהודי. כיוון שהעם היהודי מכיל בתוכו יהודים נאמנים להשם ולתורה, שנושאים על כתפיהם ובליבם ובמעשיהם את דבר השם, לא חייב להיות שהם עושים הכל נכון, ולכן, ויש אתגר מאוד מאוד משמעותי, איך היחס של אדם, של יהודים לא דתיים, לסיפור הזה. זה הפך להיות לשאלה מאוד מאוד משמעותית. אני לא יודע... אם זאת השאלה היחידה או המרכזית שהקדוש ברוך הוא תובע מהם, אבל זה אחת השאלות החשובות והמשמעותיות בגלל הדבר הזה. והדבר הזה מטיל אתגר מיוחד על כנסת ישראל כולה, על עם ישראל כולו, לגווניו השונים. זה מה שרציתי להגיד היום.